רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן עם עושים עסקים, והשבוע, האם סגירת שדה דוב מחסלת את התיירות לאילת?
בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
נביאי הזעם, חלקם אינטרסנטים, טוענים שסגירת שדה התעופה דוב בצפון תל אביב תביא לפגיעה אנושה בתיירות לאילת. אז בכדי להבין עד כמה זה נכון, אנחנו משוחחים בעושים עסקים השבוע עם מנכ"ל רשת איסטרוטל ליאור אביב, גם על שדה דוב, גם על המחירים הגבוהים של חדרי המלונות בישראל בכלל ובאילת בפרט, וגם על Airbnb. שלום ליאור רביב.
בוקר טוב חגי.
בוא נתחיל לדבר קצת, אתה יודע, בתקופה האחרונה היו הרבה דיבורים סביב העניין הזה של סגירת שדה דוב, מה שצעד שאמרו יקרה, לא יקרה, בסופו של דבר הוא קרה. אתה יכול להעריך מה תהיה ההשפעה שלו באמת על אילת, על התיירות באילת, כי באמת היו הרבה נבואות זעם של כל מיני גורמים שאמרו שזה יפגע אנושות, אז מה אתה חושב?
תראה, אני אגיד לך, גיא, לפני שמדברים על התיירות, אני רוצה לדבר על ה-2,500, אפילו 2,700 עובדים שלנו שהם תושבי אילת, שבעצם סגירת השדה מנתק אותם ממרכז הארץ. לוקחים את העיר הכי פריפריאלית בישראל ומנתקים אותה בצורה אכזרית. וזה פגיעה קודם כל בתושבי אילת, בחולים, בתושבים, ובכל מי שחי בעיר הזאת שפשוט נתקו לה את צינור החמצן.
תגיד, רגע, אני רוצה, אז בוא, אם כבר נכנסת באמת לשם, אז אני רוצה לשאול אותך, אין קצת הגזמה בתיאורים האלה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אמנם שדה דוב נסגר, אבל יש נדבג שהוא לא באיזה קצה נידח של המרכז, הוא בכל אופן לא כל כך רחוק מהמרכז, ואתה יודע, הוא גם קרוב לחלק מבתי חולים, כמו תל השומר ואחרים, שאולי נעשתה כאן איזושהי תעמולה כזאת, אני יודע איך נגדיר אותה, שהיא קצת מגזימה באפקטים של הסיפור הזה.
ממש לא, כולם יודעים שנדבג, זה תופעה שתוכנה ל-15 מיליון נוסעים שעברו בשנה, היום עוברים 25, נדבג זה לא פתרון לאלה, הטרמינל 1 זה לא פתרון לאלה, אני טסתי 25 שנה לאלה מזדה דוב, וטסתי שבוע שעבר מנדבג לרמון, ואני אומר לך שבמקום זה ייקח לי שעה וחצי, זה לקח לי 4 שעות, הכניסה לנדבג, היציאה מנדבג, התנועה, הפקקים, הלחץ בטרמינל עצמו, אין חנייה, זה אירוע שהוא אירוע לא טוב עבור תושבי אילת. עכשיו, אם אתה תייר, ואתה באמת בא לחופשה של כמה ימים, אז אולי אתה תהיה מוכן לעבור את הוויה דולורוזה הזאת. אבל אם אתה תושב אילת, שבעצם זה דוב היה התחנה המרכזית שלנו, או של התושבים, ולקחו את זה מאיתנו, זה בעיה מאוד רצינית. אז נדבק זה לא פתרון, וכל הניסיונות של רשות התעופה להציג את זה כביכול, כאילו, או השקיעו שם הרבה מאוד כספים, אני לא מרגיש את זה, לא רואה את זה, וזה בהחלט בעיה מאוד רצינית. ובעצם סגרו את אורך התחבורה האווירי העיקרי לישראל, אין מחניים, ועוד מעט לא הרצליה, ואין שדה דוב, וחיפה זה לא שדה תעופה אמיתי. אז מה, אז כל המדינה הזאת על 10 מיליון תושביה, כולם ישאלו על הדבק, זה נראה לך הגיוני. איפה בעולם סוגרים שדה תעופה? איפה בעולם רשות שדות תעופה סוגרת שדות תעופה? רשות שדות תעופה צריך לפתח ולפתוח שדות תעופה. אני פשוט לא מבין את ההיגיון פה.
תשמע, יכול להיות ש... בוא, אי אפשר להתעלם מזה שהיה כאן פסק דין של בית משפט עליון שהיה צריך לקיים אותו, אתה יודע, מעבר לכל האינטרסים.
הכל בסדר, אין בעיה. באנו ואמרנו, הרי לא בונים שם אחר בבוקר, רמי חולדאי. אמרנו, בואו, תשאירו את השדה הזה פועל עד שיהיו שם היתרי בנייה, ועד שהטבע שם תאושר וכן הלאה, אין שם כלום. השדה עומד ריק בעצם. וליך שיגיעו, ההיתרים האלה, אנחנו נפנה את השדה. או שאם יצא פתרון חלופי, הרי אין רכבת לאילת, אין כביש 90 הוא כביש דו-מסלולי, אז מה היה קורה? זה היה לשאול שם עוד 3 שנים, עד שיתחילו לבנות שם, הרי עכשיו השדה עומד ריק, נכון? לא קורה שם כלום.
לא, הייתה שאלת הפיצוי, אתה יודע, אמרו סכומים כאלה, אחרים, מיליארדים שיצטרכו במידה ואכן לא יסגרו את השדה כרגע, יצטרכו לפצות את בעלי הקרקע ו...
זה לחצים מיותרים של בעלי הקרקע, שהראו לכולם פה צלרים כערים, הצליחו פה להפחיד את כולם, זה קשקוש, מפושקש, זה לא נכון. גם אמרה להם בבית המשפט שמגיעו, אתם מגיעים אקדח לא, בזמנו, ב-2017, אתם מגיעים אקדח לא טעון, ויש לנו חוות דעת משפטית מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, שזה לא נכון לגבי הפיצויים האלה. גם בטלי סמוטריץ', שר התחבורה הנכנס, אמר את זה בצורה ברורה לחלוטין, אבל משום מה, הוחלט לפנות את השדה הזה, וזה כאב לב גדול, וזה טעות גדולה בעיניים שלי.
אוקיי.
ובהתייחס לשאלה הראשונה שלך, שזה
הפגיעה בתיירות. פגיעה בתיירות, אז כן. עד כמה התיירות באילת באמת תלויה בשדה הזה? בשדה דוב.
אז אני אגיד לך, תראה, התיירות באילת תלויה בשדה באופן חלקי. בסדר, שדה דוב זה השדה, זה לא, כלומר, זה לא ערוץ הכי משמעותי בעבודה לאילת, כיוון שהרבה מאוד מגיעים למכוניות, חלק גדול מגיע למכוניות, שדה דוב מהווה משהו כמו 10%. 10% זה נשמע מעט, אבל זה יכול להיות, די משמעותי. אז קודם כל, חברות התעופה הן הראשונות שסובלות מזה, וכבר בפתיחה של רמון ראינו ירידה של 30% במחזורים, בנפח הפעילות של ארקיע ושל ישראל. להערכתי זה יגיע ל-50% הפחתה. ואתה ראית, ארקיע כבר מפטרים 250 עובדים, זה האפקט הראשון של המהלך הזה. ולחתי זה רק ילך להחמיק. חברות התעופה, שהקו לאילת היה הקו הכי משמעותי שלהם, בעצם כמעט, אני אומר את זה בעדינות, כמעט אין להם זכות קיום בפנים ארצי.
Okay.
עכשיו, לגבי המלונות, אני מניח שזה יכול להשפיע במידה כזאת או אחרת על המלונות. אנחנו ביולי-אוגוסט עדיין לא מרגישים את ההשפעה, אבל לטווח ארוך זה יכול להשפיע. תשמע, כשאתה סוגר שדה תעופה בעיר הכי מרכזית בישראל, שממנה מגיעים 10-15% מהנופשים שלנו, אז זה משמעותי, ויכול להיות שכבר ישראלים שיגיעו לבן גוריון, ואתו של קפריסין, זה אותו זמן טיסה כמו לאילת, וזה בעיה. כי אנחנו צריכים לתמוך בתיירות הפנים ארצית. זה חשוב למדינת ישראל. אילת זה חלק מדינת ישראל. למרות שיש פה ספורט לאומי לדבר על המחירים באילת, לדבר על...
אנחנו גם תכף נשתתף בספורט הזה, אבל...
ברור, איך אפשר שלא.
אבל אני רוצה קודם כל לשאול, אז אתה אומר בעצם שהנבואות על כך שזה יפגוע פגיעה אנושה בתיירות, למרות הצער שבדבר ולמרות הפגיעה בחברות התעופה עצמן, אתה אומר התיירות עצמה לאילת, תיירות הפנים לאילת, היא לא תיפגע באופן משמעותי, בכל אופן.
להערכתי לא, אני מקווה מאוד שלא, אבל ימים יגידו, ואני מאוד מקווה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלקח את ההחלטה בסוף, יעמוד בהתחייבות שלו להשקיע באילת את אותם 450 מיליון שקלים. אני מאוד מקווה ששר התחבורה ייכנס עכשיו לעבודה מסיבית, מה שלא קורה בשנים האחרונות, בכביש 90, ואני מאוד מקווה שממשלת ישראל לא תשלח את הישראלים שרוצים חופש למות בכביש הערבה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, ואני מאוד מקווה שכל הדברים, המילים היפות, ההבטחות שנאמרו ערב סגירת השדה, יתממשו.
כן.
כי לצערי, במדינת ישראל יש נטייה להבטיח הבטחות, ואחר כך לא לקיים אותם. זה יהיה באמת בעיה מאוד רצינית, לדעת אם לא יוזרמו לשם השקעות רציניות. דרך אגב, עוד דבר שאני רוצה להגיד לך.
כן.
אילת חייבת לקבל טיפול תחבורתי בנושא של חניות בעיר אילת. כבר היום אנחנו רואים שם הרבה יותר מכוניות פרטיות, כבר היום יש מצוקת חניה אדירה, כבר היום יש פקקים בכניסה לעיר, מסי התעופה החדש רמון, בכניסה לעיר, בגלל הפרדת השדה, השאטלים וריבוי המכוניות, והאילתים שחונים שם ונוסעים העירה, כך שכל הנושא התחבורתי חייב לקבל פתרון ומהר.
אתגרי ניהול והבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. לי בבית יש מודם אחד, שלושה ראוטרים מסוג מש, ואולי 10 מחשבים וטלפונים שמתחברים אליהם. בתור איש ה-IT של הבית, כבר הרשת הקטנה הזו עושה לי די הרבה כאב ראש. אתם מסוגלים לדמיין איזה כאב ראש זה לנהל רשת IT של ארגון של 100,000 עובדים, 200,000 עובדים? בפינות החסות של תופין נשמע משי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, על האתגרים הגדולים של ניהול והבטחת רשתות גדולות. התחלנו את השיחה שלנו עם אחד האתגרים הבסיסיים, סגמנטיישן, או פילוח של רשת המחשבים. בואו נתחיל בשאלה, מהו סגמנטיישן?
בעולם הבטחת המידע, בדרך כלל מה שאתה רוצה לעשות זה להפריד בין חלקים מסוימים ברשת שלך, כדי שהם לא יהיו מסוגלים לדבר אחד עם השני.
כדי למנוע בעצם חולשות הבטחה כאלה ואחרות, שהאקר יכול לעבור מרשת לרשת.
בדיוק כמו שיש בצבא, אתה רוצה להבטיח שרק מי שצריך לגשת לאיזשהו שירות מסוים, יוכל לגשת אליו. את זה עושים על ידי סגמנטציה.
אבל מה הבעיה? סגמנטציה זה כבר נושא ותיק ומכובד מאוד ברשתות, פחות ב-20 שנה האחרונות.
נכון מאוד, אבל למשל כאשר אתה עובר ל... טכנולוגיות חדשות, כמו למשל לסביבת הענן, ולמשל אם אתה עובר לסביבה שעובדת עם קונטיינרים וקוברנטיס, קלאסטרס, ועכשיו אתה עדיין צריך לפתור את אותם בעיות, אתה עדיין רוצה לדעת איך הרשת שלך עובדת, אתה עדיין רוצה להבדיל בין חלקים מסוימים ברשת שלך. אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה כשחלק מהשירותים שלך נמצאים בענן? חלק נמצאים אפילו בענן של גוגל, חלק נמצאים בענן של אמזון, וחלק נמצאים בתוך המשרדים שלך עצמם? איך תבין? מי מדבר עם מי? מה יכול לדבר עם מה? זאת בדיוק הבעיה שתופין באה לפתור. אנחנו פותרים את זה על ידי זה שהמערכת שלנו, סוויטת המוצרים של תופין, בעצם יודעת להתחבר לכמעט כל סוג של מה שנקרא Infrastructure Technology. אנחנו יודעים להתחבר גם כמובן לסביבות בנות ה-20 שנה, יודעים להתחבר לכל מוצרי הקצה, אבל גם יודעים להתחבר לטכנולוגיות החדשות של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ובונים אצלנו מודל, מפה, שאומרת, אוקיי, מי יכול לדבר עם מה, מה כל ציוד קצה יודע לעשות? אתה פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את הרשת שלי, אני רוצה להגיד, יש לי רשת אדומה, כחולה, סגולה, A, B, C, D, ועכשיו אני יכול להגיד, A יכול לדבר עם B, B יכול לדבר עם C, C לא יכול לדבר עם D, וכך הלאה.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין רוצה להכיר אתכם. תופין עוסקת במגוון של טכנולוגיות, מספרינג בוט ועד קוטלין ואנגולר, ומגייסת למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
בואו באמת נדבר על המחירים באלת, על המחירים של המלונות, השהייה בבתי המלון באלת. תראה, המחירים, איך שלא תהפוך את זה, מאוד גבוהים, כמובן שבעונת הקיץ יותר מאשר בשאר השנה, אבל המחירים מאוד מאוד גבוהים, ואתה יודע, אני לפעמים חושב לעצמי, אני אומר לעצמי, איך יכול להיות שמלון באלת, עם כל הכבוד, לוקח, לא יודע, 500-600 דולר ללילה לחדר, מלון מפואר באלת, ואתה יודע, זה מחירים שבבירות הכי יקרות בעולם לא בטוח שמשלמים אותם.
עזוב, זה פופוליזם, חגי. זה קודם כל 500-600 דולר, אתה לוקח מחירים בשיא העונה, בין ה-17 לאוגוסט ועד סוף אוגוסט, או בראש השנה או בפסח. אז זה לא נכון. לאורך השנה יש באילת הרבה מאוד תקופות של מחירים זולים ונמוכים, יש מבצעים, גם ברויאל ביץ' שלנו, גם במלך שלמה, גם בספורט, גם בלגונה, בכל המלונות שלנו באילת, בים סוף, יש מחירים אטרקטיביים, זה לא נכון. זה לא נכון, לוקחים את שיא העונה ועושים מזה.
רגע, אז מה אתה רוצה לומר לי שהמחירים של השהייה באילת בבתי המלון הם נמוכים? אתה לא רוצה לומר לי את זה, אני חושב.
אני לא רוצה לומר את זה, אני רוצה לומר שהמחירים באילת במדינת ישראל בכלל הם בבואה של יוקר המחייה. אנחנו חיים במדינה יקרה, ישראל חברה ציבורית, אנחנו עושים מחזור של 1.5 מיליארד שקל, אתה יכול לראות זה בדוחות שלנו, שחצי מזה, קרוב לחצי מזה אנחנו משלמים שכר. אז אם אתה מכיר עסק שמשלם 45% מהמחזור של שכר, והוא לא נמצא באיזשהו סכנה או באיזשהו מצב שצריך לשים על זה עין, אז תגיד לי. אז אני אומר, העלויות פה מאוד יקרות, הרגולציה פה היא, כמו שאתה יודע, היא קשה וכבדה מאוד, זה כל ההיבטים, זה כל ההיבטים, והארנונה פה היא מאוד יקרה, אנחנו יודעים שיקר לחיות בה, הכל פה יקר, אז מה אתה חושב, שאנחנו נחיה במדינה יקרה, אבל לא תהיו זולים, אתה מכיר דבר כזה? אי אפשר להשוות אותנו לכמות אחרים. באירופה אין להם את הרגולציה הזאת, אין להם את הארנונה הזאת, אין להם את הכשרות שיש לנו, אין להם את כל הפטנטים פה שממציאים בשביל ליצור רגולציה. ומה לעשות? הדבר הזה בסוף מתגלגל לאורח, הצרכן, ללקוח, וזה המצב במדינה. תשמע, חגי, אני רוצה להוריד מחירים, בסדר? אני אומר לך, אני רוצה להוריד מחירים. למה שאם אני אוריד מחירים, התפיסה שלנו תגדל. אבל לא יכול. אם אני אוריד מחירים בצורה דרסטית, החברה לא תרוויח כסף. ויש לנו בעיה מאוד רצינית עם זה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם, שמחירי המלון באילת הם כמו מחירי הקוטג' בזמנו, וכמו מחירים, הרבה מחירים כאן במשק הישראלי, שבעצם לא אתם אשמים בהם, שכר עבודה אשם בהם, התשלומים שמשלמים מיסים, ארנונה, כל הדברים האלה, כשרות, לא יודע, כל המרכיבים שיש אצלכם במחירים, ובעצם אתם לא שונים מכל חברה אחרת, שבעצם מגלגלת את האחריות לדבר הזה, חלקה ל... לממשלה, חלקה, אני לא יודע, לשכר כאן בארץ, שאנחנו פשוט מדינה יקרה.
אנחנו לא חזירים. ואנחנו לא, אני לא פעם מגלגל את הכל לפתחה של הממשלה. אבל אין ספק שאנחנו חיים במדינה מאוד מורכבת לעשות בעסקים. אני אגיד לך עוד דבר, עלויות הבנייה פה הן מטורפות. יקר מאוד פה לבנות. עלויות הקרקע פה הן יקרות מאוד. זאת אומרת, הכל פה מאוד יקר, ובסוף הכל מגיע למחיר של החדר. כל הדברים האלה מגיעים למחיר של החדר. וזה המציאות כאן, דרך אגב, זה לא רק באילת, בתל אביב זה עוד יותר חמור אולי, וגם במקומות אחרים. אנחנו עכשיו נכנסים לעולם של, אנחנו נכנסים לעולם של ההוסטלים, בישרוטל, אנחנו נמצאים בחיפוש, ויש לנו כמה פרויקטים מעניינים בצנרת של הוסטלים, כדי כן לאחוז המקל בשתי הצדדים שלו. צד אחד, האקספוסים קולקשן, שזה בראשית, קרמים, ירות הקרמל, יקפי הימים, אוריינט, OLB, של אביב אלעד, מצד שני, יהיה לנו רשת של הוסטלים שהיא תיתן מחירים סופר אטרקטיביים, קונצפט מאוד מיוחד. אבל גם באלעד יש לנו רנד של מחירים, ממלון ריביירה, שהוא מלון זול, ועד מלון ה-OLB, שהוא מלון יקר. יש טווח גדול מאוד של מחירים גם באלעד, זה לא one size. כן, לא עכשיו... כל אלעד זה מחיר אחד.
כן, תגיד,
עכשיו... אנחנו נשחק בכל העולמות האלה.
אוקיי, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך באמת, אתה יודע, נגיד שהמחירים הגבוהים זה איזושהי גזרה שנגזרה לכם בגלל כל הסיבות הטובות שאמרת קודם לכן. איך מתמודדים בעולם הזה עם, אתה יודע, יש אלטרנטיבות, גם לישראלים יש את האלטרנטיבות במקומות לטוס לחול היום, במיוחד בעידן הלואו קוסט, וגם לתיירים אני מניח יש אלטרנטיבות במחירים יותר זולים, כי אם המחירים האלה באילת, אני לא מבין איך הם יכולים להיות תחרותיים, אז איך בכל זאת מתחרים בעולמות האלה?
תראה, בואו כמה דברים, התיירות עם החורף המחירים באילת זולים מאוד, ותזכור שאנחנו ההתאחדות במשרד תיירות מסבסדים חלק גדול מהעלות לטיסות, החורף באילת הוא זול, נקודה. עכשיו,
עבור התייר או עבור הישראלי, או ביחד?
גם עבור התייר וגם עבור הישראלי. תבדוק את המחירים באילת מדצמבר, אחרי חנוכה, ועד אפריל. אתה תראה שהמחירים מאוד אטרקטיביים. מאוד אטרקטיביים. יש מבצעים בלי סוף. דרך אגב, עכשיו יש לנו מבצעים. יש לנו גם מבצעים לאוגוסט. לילה שלישי חינם וכן הלאה. עכשיו, לגבי איך מתמודדים. תראה, אנחנו משקיעים כל שנה 100 מיליון שקל בשיפוץ המלונות. אנחנו הופכים את המלונות שלנו למוצר הכי אטרקטיבי שיכול להיות, יותר טוב מכל מלון שכל ישראלי ילך אליו בבורגס או בכל מקום אחר. ואנחנו מייצרים חוויה שהיא חוויה מאוד ייחודית בכל אחד מהמלונות. וכך אנחנו מתמודדים. ואני אומר לך שבסך הכל, למרות כל האווירה הלא טובה שנוצרה סביב אלעד באירוע שדה דב, עדיין עם ישראל אוהב את אלעד, מגיע לאלעד, מקבל value for money, נהנה באלעד, המשפחות נהנות באלעד. אלעד היא מקום מאוד מיוחד, השילוב של הים והמדבר וכל הסיפור הזה ביחד. סך הכל עיר תיירות, עיר התיירות היחידה בישראל היום, אין עיר תיירות אחרת בישראל, כי טבריה זה לא פתרון, ועם ישראל מגיע וימשיך להגיע, ואני מקווים לטוב.
כן. תגיד, בוא נדבר על תחום אחר שהוא ככה מתחרה מאוד רציני בכל העולם הזה שאתה חי בו כל כך הרבה זמן, וזה נושא של ה... ה-Airbnb כמייצג, בסדר? השכרת חדרים, השכרת דירות על ידי אנשים פרטיים. עד כמה באמת הדבר הזה הוא דרמטי לתעשייה שלכם?
תראה, קודם כל אני בעד Airbnb, אני לא נגד. אי אפשר לעצור כלכלה שיתופית. חוץ ממה שצריכו פה את אובר לעצור נהגי המוניות, אז אי אפשר לעצור כלכלה שיתופית. ואני בעד. אבל אני אומר ל-Airbnb, זה שאנחנו מבקשים ורוצים ודורשים שתהיה רגולציה, שהם בעצם יתחרו באותם תנאים שאנחנו מתחרים בהם. קרי, כיבוי אש, קרי משרד הבריאות, כל הדברים האלה, כי בעצם ה-Airbnb זה מלונאות. אגי, זה מלונאות, זה לעזוב, זה לא אני נותן לך דירה ואתה נותן לי דירה, זה מלונאות אמיתית. זה בתי מלון, זה עם חדרניות, זה עם שיווק ומוכרים את הסוכנסיות, זה מלונאות וזה כלכלה שחורה, שרשות המיסים, הכסף נמצא על הרצפה ומשום מה לא מרימים אותו משם. תל אביב, שזה מלכת ה-Airbnb, מדברים כבר על 15,000 חדר, זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, צריך לטפל בזה, יש לזה עוד היבט.
מה אתה אומר בעצם, שצריכה, כל מי שרוצה להזכיר את הדירה שלו במסגרת ה-Airbnb, צריך שתהיה עליו את כל הרגולציה הזו, כמו שאמרת, של אישור מכיבוי אש, ואישור מפה, ומיסוי.
למה מלון צריך לזה לא צריך? למה אתה, כשאתה מביא את המשפחה שלך לחדר ב-Airbnb, וזה כמו מלון, אתה לא רוצה שיהיה לו אישור כיבוי אש? אתה לא רוצה שאם יש למטה מסעדה או ארוחת בוקר, ויש כאלה דברים, אתה לא רוצה שמשרד הבריאות יסתכל על המטבח? הרי מה ההבדל בין זה לבין מלון? אותו דבר, אותם אנשים, אותם אורחים. מה בעצם ההבדל? זה מלונאות. זה נקרא Airbnb, אבל זה מלונאות. לוקחים בניינים שלמים, והופכים אותם למלון, תחת ההצטלה של Airbnb, כדי לא שלהם ניסים. עכשיו, קורה עוד דבר גם, תשמע, גם בתוך בניינים קיימים, לוקחים דירות של Airbnb, ואתה בעצם כמישהו שגר בבניין דירות, יום אחד יוצא מהבית, הולך לעבודה, ואתה מגלה שבדלת מולך, פתחו לך בית מלון, שנכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. טוב לך, אתה אוהב את זה? קנית דירה בשביל שמולך יהיה בית מלון? לא, נכון? מה קורה לשכר דירה בתל אביב? הבן שלי רוצה להזכיר דירה בתל אביב, הוא יכול להזכיר דירה בתל אביב, הוא לא יכול, הוא הולך לרמת גן, למה? כי יש פה אלפי דירות, שבעצם בכלל לא בשוק השכירות. שזה גם מטורף, זה מעלה את מחירי הדירות, מעלה את מחירי השכר דירה. יש בזה דברים חיוביים, ויש בזה הרבה מאוד דברים שלילים, צריך לטפל בזה. אני חושב ש15,000 זה יותר מדי, וזה מלמד שה... שהסיפור הזה, זה תופעה כלכלית, לא מטופלת במדינת ישראל, ודרך אגב, בעולם מטפלים בזה. בניו יורק, בברלין, העירייה, בחרה במלונאות, ולא ב-Airbnb. ויש מקומות שפשוט עשו את זה. ויש ערים בעולם שמגבילים את זה להפקרה של מינימום 3 חודשים, ולא ללילה אחד פה. אז אני אומר, מצד אחד, עיריית תל אביב בא ואומר, אנחנו רוצים מלונאות, תשקיעו, תבנו, ואנחנו היום ניסות על בונה 6 בתי מלון בתל אביב. As we speak. ומצד אחד תבנו ותשקיעו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, קרקעות יקרות, עלות בנייה יקרה, אין כוח אדם לבנייה היום. בנייה בישראל זה אירוע בפני עצמו. מצד שני, נותנים ל-Airbnb להתפתח, אז אי אפשר, זה לא עובד ביחד.
יכול להיות שזה נובע גם מזה שאתה יודע, אין מספיק בתי מלון, כמו שאתה אומר, במיוחד באזור המרכז. אנחנו יודעים שהיה גידול די משמעותי של התיירות בשנים האחרונות לישראל, מתיירות החוץ, אני מתכוון. ואמרו שלא אין מספיק בתי מלון, זה לא נכון?
אז אני אומר לך, אז אני אענה לך. אני אומר לך עכשיו שכמות בתי המלון שנבנית בתל אביב היא מאוד גדולה. זה לא קרה 20 שנה, אתה צודק. היום יש בעיר תנופת בנייה אדירה, אני אומר לך שכל שבוע יושבים פה יזמים במשרד, כי הכסף קיים, העירייה מעודדת, ויש אפשרות להפוך בנייני משרדים למלונות, בנייני מגורים למלונות, ופעם ראשונה בהיסטוריה של תל אביב, אנחנו לוקחים בנייני מגורים, והופכים אותם למלונות. אתה מבין שפעם, מי חלם על דבר כזה? מי חלם לקחת בנייני מגורים בתוך תל אביב? אנחנו עושים את זה בדיזינגוף 99, אנחנו עושים את זה באחד העם, אחד בנימין, שתי בתי מלון שאנחנו עכשיו נמצאים בהקמה, בנייני מגורים שהופכים להיות בתי מלון. העירייה מעודדת את זה, אנחנו כמובן שמחים שזה קורה. כך שבעיר, תראה, תל אביב הערכתי, היום נמצאתי משהו כמו 8,000 חדר, והערכה שלי בשבע שנים הקרובות, העיר תכפיל את עצמה מבחינת כמות חדרי בתי המלון. זה ממש בדרך לשם, ובונים כמה מלונות גדולים. תשמע, בונים כמה, הולכים להיות פה כמה מלונות של 700 חדר, 800 חדר, גם זה נמצא בתנאי.
כן, טוב, אז אולי... פשוט
אתה לא נמצא, אתה לא נמצא בלופ הזה.
אולי ככה, כמשפט מסכם של השיחה שלנו, אולי זה היה הפתרון לסגירה של שדה דוב, שישארו בתל אביב ולא יצטרכו לטוס לאילת.
תשמע, אז אני אומר לך שישרוטל היום, אנחנו, באסטרטגיה שלנו, משקיעים בתל אביב, באופן מסיבי, ולאור העובדה שמדינת ישראל ויתרה על אילת במידה מסוימת, אז אנחנו, היו לנו תוכניות להקים עוד שני בתי מלון באילת, אנחנו שוקלים את זה מאוד ברצינות, אנחנו, אם המדינה ויתרה על אילת, אז למה שאנחנו כישרוטל עם 8 בתי מלון באילת, תמשיך להשקיע שם?
אז זה כל מה שאתה אומר, אחרי שכל כך ניסית להסביר לי כמה זה לא כזה נורא באילת, אתה אומר לי שאתה הולך לוותר על אילת, פה אתה מפתיע אותי קצת.
תשמע, יש לנו 8 בתי מלון שם, זה לא שאני מתאבים מלון אחד או שניים, יש לנו 8 בתי מלון. אז הכסף שלנו נלך ונשים אותו במקומות אחרים, כמו תל אביב, וגם בירושלים כמובן.
טוב, היה מאוד מעניין לדבר איתך, ליאור אבי, מנכ"ל רשת ישרוטל, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה בינתיים.
בשמחה רבה, בהמשך יום טוב.
להתראות. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשתף אתכם בפרק מרתק ששמעתי לאחרונה מתוך הפודקאסט עושים פוליטיקה על הרודן מאיסטנבול. דפנה ליאל, מגישת הפודקאסט וכתבת הכנסת של חדשות 12, מערכת את עורך חדשות החוץ של חברת החדשות, ערד ניר, לשיחה נוקבת ומפתיעה על ארדואן, אחד המנהיגים הבולטים בפוליטיקה העולמית. הנה טעימה קטנה.
אני נוטה להאמין שבאמת הגנום הישראלי הוא גנום שונה מהרבה מאוד עמים אחרים. יחד עם זה, אני מאוד חושש שנוכח התפיסה הזאת, שדרך אגב רווחת גם אצלנו, דמוקרטיה של הרוב, השרים היוצאים בממשלת נתניהו האחרונה אמרו, אנחנו נבחרנו, אנחנו קובעים, אנחנו עושים. ההתייחסות כאן למיעוטים היא התייחסות שמאוד דומה למדינות כמו טורקיה.
וגם אולי אם אני מוצאת איזושהי נקודה דמיון, זה קצת הנושא הזה של שינוי הכללים תוך כדי משחק. זאת אומרת, אוקיי, לגיטימי להגיד שאישי ציבור, בואו נפתור אותם מהתרדה הזאת, כל עוד הם מכנים, ונעשה את זה כשמסיימים את תקונותם, יש מדיניות כאלה, אבל העובדה שעושים את זה תוך כדי המשחק, כדי להטיב עם מישהו אחד, זה ככה משהו שלא אמור לאפיין דמוקרטיות לא מאוד אמור מתקדמות.
בהחלט, ולא אמור לאפיין מדינה כמו מדינת ישראל.
אז אם כבר התעייבתם מוויכוחים קולניים בין ימין לשמאל, אבל עדיין אכפת לכם ממה שקורה בזירה הציבורית והפוליטית בארץ ובעולם, ואתם רוצים לשמוע איך זה עובד באמת, היכנסו לאפליקציה של רשת עושים היסטוריה, או לכל אפליקציית פודקאסטים שהיא, וחפשו את עושים פוליטיקה. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.